טוב, נזכיר לעצמי איפה אנחנו אוחזים. אנחנו בסוגיית הזכרת מן המאורה בשבת בדף כ"ד, ונחזור מהר על מה שראינו בשבוע שעבר. ראשית ראינו את בית הגמרא עם מזכירים את חנוכה בברכת המזון, והיה ברור לנו מתוך הברייתא בתוספתא וגם לרש"י זה היה ברור, וכך עולה גם בהמשך הגמרא, שבתפילה היה פשוט שכן מזכירים. וניסינו קצת להסביר למה שיהיה הבדל בין תפילה שזה פשוט לבין ברכת המזון. ראינו פה כמה הסברים. כן, ראינו את ההסבר של רש"י שבתפילה זה מפורש בברייתא שתקנו, כתוב לה ללא הודעה, אבל מי אמר בברכת המזון? רש"י לא מספיק מסביר למה לא להזכיר הודעה גם בברכת המזון. הסברה הפשוטה שעלתה היא שברכת המזון, אתה מודיע על אוכל, מה הקשר בין האוכל לבין, למד זאת, מה מודים בברכת מודים? צריך להקשיב, מודים על החיים, על זה שאתה מחיה אותנו. בחנוכה אנחנו מודים שהחיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוא הציל אותנו מהיוונים, נתן לנו את נס חנוכה. תוספות מדברים על ציבור מול יחיד, והזכרתי פה בשם סבי הרב, שהוא... שם את הדגש סביב השאלה האם יש קיום של סעודת חנוכה. כלומר, ההנחה שלו הייתה היא תתקיים בהמשך הסוגיה. אנחנו נראה את זה שלא די שהיום חנוכה, כדי שאני אזכיר צריך קשר בין המערכת שאני מזכיר לבין חנוכה. ואולי הספק של הגמרא הוא אם ככה, האם יש מושג של סעודת חנוכה. רעיון שעלה כאן הוא בנוסף, סליחה, גם עמדנו על ההבדל בין המיקום של על הניסים בהודעה לעומת המיקום של יעלה ויבוא במסגרת ברכת עבודה. ראינו כאן מצד אחד את ההסבר של רש"י, שרש"י מדבר על כך שזה עניין של תוכן שונה. התוכן של ברכת הודעה משתבץ יפה, סליחה, על הניסים משתבץ בתוך ברכת הודעה. לעומת זאת, כל התוכן של יעלה ויבוא זה תוכן של בקשה שיבנה המקדש, והרקע לשוני בתוכן הוא פשוט, הוא על רקע שבשבת אנחנו נמצאים בימים שמקרא קודש מדורייתא, שהנה אמורים להקריב קורבן, אז בעצם אנחנו לא מצליחים לחגוג את החג כהלכתו, ולכן צריך לבקש בברכת רצה שנוכל לחוג. חנוכה ופורים הם חגים שלא חוגגים אותם באמצעות קורבנות, לכן הם לא מתאימים לזה. ראינו בצד הדברים גם את הדברים של הרב, שההבדל ביניהם הוא גם מהותי, שבברכת על הניסים משתלבת, הופכת להיות חלק מברכת ההודעה, לעומת זאת יעלה ויבוא זו חטיבה נזכרת. כן? בסדר? כל כאלה דברים שכבר ראינו אותם, ועצרנו בספק של הגמרא על ראש חודש, היה קצת מהר סוף השיעור הקודם, אז אני אסביר את הדברים קצת יותר במתינות. כן, הגמרא כאן... מעלה ספק, איבאיל, ומהו להזכיר ראש חודש בברכת המזון? היא מספירה, אם תמצא לא אמר בחנוכה דרבנן, לא צריך ראש חודש דורייתא צריך, עוד דילמה, כיוון דלא אסור בעשיית מלאכה, לא מזכירים. כן, וכאן נאמרו כמה דברים, זה קשור לפרשת שבוע, אז אני אחזור על זה מהר, שמצד אחד, בלשון הסוגיה כאן, ראש חודש, שלום, מצד אחד ראש חודש הוא דורייתא, מצד שני, הוא מותר בעשיית מלאכה, שזה דרך יפה להגיד, הוא יום שנזכר במדבר כ"ח, דיינו שיש בו קרומה מוסף, הוא לא יום שנזכר בויקרא כ"ג בפרשת אמור, דיינו, הוא לא אחד מהמועדות, הוא נופל ביניהם. כן, ובטור שכזה, מצד אחד הוא משתייך, שלום, למערך הימים שדומים, יעלה ויבוא, הרי אומרים בימים שבהם יש... מועד, אז יש נקודה דמיון, פה יש קורבן, פה יש קורבן, זה כבר מהותית שונה מחנוכה, כבר זה לא רק דורייתא, אלא הוא חלוצ'ן דורייתא, הוא קיים כמושג, אפשר להתייחס אליו. מצד שני, הוא מותר בעשיית מלאכה, הוא לא מועד. והשאלה היא, מה בדיוק הספק של הגמרא? כלומר, למה שיעלה ויבוא ברכת המזון יהיה פונקציה של זהו, זה מה בדיוק הספק? אז פה הזכרתי בפעם קודמת את הכיוון שהרב הלך בו, שכדאי לצרף לגמרא הזאת גמרא נוספת שמתלבטת על ראש חודש. כמה היא הגמרא הזאת? זו גמרא בברכות בדף מ"ט שנלמדה פה לפני כשנה. בואו נחסך חזרה קצרה. ראינו שם, זה נושא שהוזכר גם פעם קודמת, שאם אדם שוכח הזכרת בין המורה בברכת המזון, והוא נזכר אחרי ברכת בוני ירושלים לפני הטוב והמתים, שהוא יכול לומר כברכה עצמאית אחרי בוני ירושלים. ועל זה הגמרא שם בדף ממתת עמוד א' בברכות, היא מתארת את מטבע הברכה. אומרת הגמרא כך, יתיב רבי זרע אחורי דרב גידל, ויתיב רב גידל כמי דרב הונה, ויתיב וכאמר, טעה ולא הזכיר של שבת, אומר ברוך שנתן שבתות למלוכה לעמו ישראל באהבה, ועוד ולברית, ברוך מקדש השבת. אמר לי, מה נאמרה? רב, הדר יתיב וכאמר, טעה ולא הזכיר של יום טוב, אומר ברוך שנתן ימים טובים לעמו ישראל לשמחה ולזיכרון, ברוך מקדש ישראל והזמנים. אמר לי, מה נאמרה? רב. הדר יתיב וכאמר טעה ולא הזכיר שראש חודש. פה כבר ברור שמה הגמרא הזאת מניחה, שבברכת המזון של ראש חודש מזכירים יעלה ויבוא, נכון? אצלנו בגמרא זה היבעיה, היבעיה לו, מה הוא להזכיר? אבל פה אם אני מדבר על טעה ולא הזכיר שראש חודש, כבר הכריעו את היבעיה שלנו, כבר ברור להם שמזכירים. עכשיו תראו את מה הגמרא אומרת, טעה ולא הזכיר שראש חודש, ואומר ברוך שנתן בראשי חודשי לעמו ישראל לזיכרון, ולה ידנה היא אמר בה שמחה, היא לא אמר בה שמחה, היא חתים בה, היא לא חתים בה, היא דידי, היא דרבה. כאן למרות שהגמרא פשטה באופן ברור שאומרים, מזכירים, יעלה ויבוא בברכת המזון, אבל היא מתלבטת האם הוא דומה ליעלה ויבוא של שאר המועדות. אני אומר את זה בצורה אחרת, השיעור שעבר עסקנו בפער בין יעלה ויבוא לבין על הניסים, כולל רעיון מדהים שעלה פה, שאולי הייתה דעה שבחנוכה בברכת המזון נגיד יעלה ויבוא, זוכרים את זה? זה הדיון בשבוע שעבר. מה שקורה היום בסוגיה, הגמרא לוקחת את המערך של יעלה ויבוא, ובתוכו היא עורכת את ההבחנה הפנימית, שכאמור רואים בשתי הסוגיות, למרות הפער בתוכן של הסוגיות, שהגמרא לא ברור לה האם יעלה ויבוא שראש חודש יהיה אותו יעלה ויבוא כמו במועדות. זה מה שרואים. לא ידענה, היא אמר שמחה, קודם כל הגמרא שלנו לא יודעת אם אומרים. שנית, לא ידענה מה? היא אמר בשמחה, היא לא אמר בשמחה, היא חתים בה, היא לא חתים בה, הוא גם לא יודע מי אמר את זה, היא דידי, דרבי. יש פה בסוגיות איזושהי לבטים, איזשהם ספקות שנוגעים בשאלת ראש חודש. השאלה מה בדיוק תורה את הסוגיה? אז הסוגיה אצלנו היא מסבירה במקצת, כי ראש חודש שונה מהם, כי ראש חודש נופל, יש לו הגדרה אחת ואין לו הגדרה אחרת. השאלה אבל עדיין, אז מה היסוד הספק? וכאן בשיעורים זכרה במרי יש לסבי הרב מהלך שלם שהוא מפתח אותו שם, אני במחילה מרשותו אני אציע גם עוד מהלך, בסדר? מהלך קצת שונה. המהלך המרכזי שהרב הולך בו זה דברים שאמרתי בשבוע שעבר בדקה האחרונה של השיעור, שהרב רצה לטעון שיות וקדושת היום של, של, של ראש חודש הוא תוצאה של קורבן מוסף, אז עיקר קדושת היום של ראש חודש הוא במקדש ולא בגבולין. אתם יודעים שמעיקר הדין בגבולין בראש חודש גם לא אומרים הלל, נכון? יודעים את זה? לכן אומרים חצי הלל. כל מקום שאומרים חצי הלל, זה מקום שמעיקר הדין לא אומרים הלל, רק אומרים אותו מכוח מנהג. כן, הברייתא של ה-18 יום שקוראים את הלל לא מזכירה ראש חודש, הגמרא בתענית מתארת איך רב מגיע לבבל, ופתאום אומרים הלל, הוא נבהל נורא, אז אני אגיד את הברייתא, ואז כשהוא שומע שמדלגים הוא נרגע. כי חצי הלל זה לא ממש הלל. אז ראש חודש מצד אחד הוא לא מועד כמו המועדות, כן? ראש חודש אין לו ביטוי כמעט הייתי אומר בגבולין. למרות זאת במקדש ראש חודש הוא יום של קדושת היום, יש קורבן מוסף, זה אותו קורבן מוסף כמו ברגלים, הוא ממש נראה דומה להם. והרב גילה רמב"ן בשורש א' בהשגות לספר המצוות, שם הרמב"ן אומר שאמירת הלל במקדש, קודם כל אמירת הלל בראש חודש הוא מתחייב אולי מדאורייתא מכוח הפסוק וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם וכולי, הציון של יום השמחה, והרמב"ן מוסיף שאולי הלל במקדש הוא דאורייתא. ובלשון אחרת, הטענה של הרב הייתה שראש חודש הוא יום שבמקדש יש לו קדושת היום מלאה, כולל, אני אגיד לכם חידוש גדול מאוד שהרב העביר עליו פעם אחד מערכי קלה בקיץ בבוסטון היה בנושא הזה, וזה הרב טען באותו שיעור שיש יסוד שיסודו בגמרא בתחילת בפסחים בתחילת פרק רביעי, שיום שבו אדם מקריב קורבן הוא יום שבו נאסר עליו לעשות מלאכה. אני אסביר את הדבר הזה. יום שאדם מקריב קורבן, אם נחזור גם לדברי הנביאים על קורבנות, קורבן זה לא משהו טכני, פונקציונלי, טוב, הקרבת קורבן. זה בדיוק הזעקות של הנביאים, למה לרוב זבחיכם? קורבן אמור להיות ביטוי לעבודת השם של אדם המקריב. עכשיו, היות ומי שמקריב בפועל את הקורבן הם הכהנים, אז תיאורטית מה אדם יכול להיות בביזנס, יכול להיות עסוק בתעודות יום יום שלו, ולמקדש, עסוקים להקריב קורבן. עכשיו, ממש כחלק ממלחמה ברעיון שהעיקר הפולחן, במקום להבין שמעשה המצווה, הפולחן, הוא צריך להיות ביטוי לעבודת השם שהאדם שותף בו, לכן יש הלכה שאסור על אדם לעשות מלאכה ביום שהוא מקריב קורבן. המקור לדברים הוא בגמרות בתענית על יום שאדם מקריב קורבן עצים. רמה מביא את זה ברכות מעשה הקורבנות, לא, תמידים ומוספים אני חושב, שביום שאדם מקריב קורבן הוא עושה אותו יום טוב. ובתחילת פרק רביעי בפסחים מופיע בירושלמי, אותו שמצטטים את זה שם, שמה המקור לאיסור המלאכה בערב פסח למי שנהג את זה? כי זה יום שיש בו קורבן. אז זה שואל הירושלמי שאלה מבילה, אז כל יום יש קורבן שהוא קורבן התמיד, אז שיהיה כל יום אסור לעשות מלאכה, אולי ברמת בית שמש הם מחמירים בזה. אז מה התשובה? והירושלמי כתוב בתורה ששת ימים תעשה מלאכה, אז יש היתר מיוחד לעשות מלאכה, כן? זו התשובה, אבל הרב רצה לראות יסוד שלם, שמה יסוד אולי הביטול מלאכה בראש חודש? כי זה יום של הקרבת קורבן. כלומר, הייתי אומר ככה, במקדש שיש קורבן, אולי הקורבן גם גורר בעקבותיו, לא רק הלל דורייתא כלשון הרמב"ן, הוא גם גורר בעקבותיו איסור מלאכה. אמנם זה איסור מלאכה אחר משבת, בשבת איסור המלאכה הוא עצמי, זה זמן שאסור במלאכה, כאן הוא בעקבות הקורבן. וצריך לדעת שיש בראשונים מפורש, מופיע ברביה, שגם ביום טוב טוען הרביה, יש הבדל מהותי בין קדושת שבת לקדושת יום טוב. בשבת התורה אומרת לא תעשה כל מלאכה. לעומת זה ביום טוב התורה לא אוסרת כל מלאכה. היא אוסרת, זה דיוק שהרמב"ן העיר עליו, רק מלאכת עבודה, יש יותר אוכל נפש. מה ההבדל? מה ההסבר? אז ברביה מופיע יסוד שיכול להסביר את הדברים, והוא ששבת, השביטה היא מהותו של היום. אם שאל מה זה התוכן של יום השבת, זאת שביטה. קדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, הוא שבת ביום השביעי, אז גם אנחנו שובתים. יום טוב זה לא יום שביטה. אני לא בא לגנוב לכם את השלב שטונדם יום טוב אחרי צהריים, בסדר? אבל זה לא זמן שביטה יום טוב. יום טוב זה זמן עבודה, זה עבודת השם, זה זמן של קורבן. אלא אדם שאם היה מותר ביום טוב לפתוח את החנויות או לעבוד, היום סיפר לי מזועזע, מישהו בשכונה, הוא שמע על איזה עורך דין שעבד בחול המועד, היה מזועזע, כן? הוא פרופסור באוניברסיטה, שם כידוע, גם לא עובדים בקיץ, כאילו, טוב, היה לנו דיון, מה זה נחשב לעבוד כשאתה פרופסור, כן? הוא טען שהוא עובד הרבה, רק שהוא עובד בבית, הוא צודק, בטוח שהוא צודק. בכל מקרה, אני רק אומר, תארו לעצמכם, היה מותר ביום טוב לעבוד. איזה עבודת השם היה, זה מהרביה, בגלל שזה יום של קורבן, לכן אסרו מלאכה, אבל גדר המלאכה הוא גדר אחר משבת. שאני אומר, מעין זה, גם אם מישהו ביום טוב לא רוצה לחשוב ככה, אבל בראש חודש הזה, אם יש איסור מלאכה, הוא ודאי נגזר ככה. כלומר, כי נגזרת מהרצון להקדיש יום לעבודת השם, מעין האישה השונמית שהולכת לנביא, כדי לפנות אותך ליום שתוכל לעבוד השם, אז אומרים לך היום, לא הולכים לעבודה, כן? אבל הטענה של הרב הייתה שכל זה נכון על מקדש, לעומת זאת בגבולין. אין ביטוי לקדושת היום. עכשיו, עומדות הסוגיות מול ראש חודש, ומה שהן שואלות עצמם זה איך לציין את ראש חודש ועל הפער בין המקומות. דהיינו, היות ויש לנו מודל אחד של ראש חודש במקדש, שהוא מודל של יום כמו כל המועדות, מצד שני יש לנו מודל שני של ראש חודש בגבולין, שהוא נעדר קדושת היום. שאלת הגמרא היא, אם אני מציין את מזכיר את ראש חודש לפי מקומי כאדם של גבולין, או אם בגלל שבמקדש הוא יום של הקרבת קורבן, בגלל זה אני גם אתייחס אליו באופן אחר. ככה הרב שם בשיעורים לזכר רב אמרי מסביר את שתי הגמרות האלה. אני קשה לי לקבל את זה, אני אומר את האמת, לא שקשה לי לקבל את דברי הרמב"ן ראש חודש במקדש, קשה לי לקבל שכשאני מציין את ראש חודש אצלי, אז מה שהם כל הזמן לוחש לי באוזן שבמקדש מציינים אותו אחרת. נראה לי בתוך הגמרא בברכות, אצלנו פחות, בתוך הגמרא בברכות, כיוון אחר שאולי פשוט ישר מתוך דברי הגמרא, שנראה לי הרבה יותר פשוט. והוא גם חובר מצוין לדברי סוגייתנו. ופה, כן.
חלק מהתקנות של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא עשה בסוכה, הוא העביר את המקדש למדינה.
ויש לו, יש לו תקנה על ראש חודש?
לא, אין לו. שזהו. זה היה חייב להיות ככה, אם זה נכון.
זה נראה לי קצת קשה, נראה לי קו אחר שעולה ישר מתוך הגמרא, ושזה צריך לומר אמירה שאמר אותה בשבוע שעבר, פשוט לחזור עליה. וזה לנסות להבין מה זה טיב הזכרת מן המאורע של מועדות בברכת המזון. וכאן מדברי הגמרא הזאת, שאדם ששכח ברכת המזון, הוא אומר ברכה, שהוא חותם בה, ברוך מקדש השבת, ברוך מקדש ישראל והזמנים, עולה הגדרה פשוטה, הלכתית פשוטה, שזה לא פחות מאשר סוג של ברכה של קדושת היום. שראיתי לכם בשבוע שעבר, שבתוספתא, אכן בברכות, שמתייחסים להזכרת מעין המאורע בברכת המזון, כשמדובר על חנוכה ופורים, קוראים לזה להזכיר מעין המאורע, כשמדובר על יעלה ויבוא, כתוב קדושת היום. והקראתי לכם דברים של שאול ליברמן, שאומר שבתוך דברי התוספתא מדויק מאוד, שהתוספתא ראתה בהזכרת מעין המאורע מעין קידוש. אני אומר, זה גם עולה, גם ליברמן מזכיר את זה, עולה מתוך דברי הבבלי. מה זה לחתום ברוך מקדש השבת? לא להגיד שאתה אומר קידוש. מה זה לחתום ברוך מקדש ישראל והזמנים? אם נשאלת עצמנו, מה שייך קידוש בברכת המזון? אז בשבוע שעבר דיברנו על זה, שגם הקידוש הוא קשור לסעודה. בעצם הרעיון הוא שאת סעודת היום טוב, עוטפים בקידוש בהתחלה וקידוש בסוף. והסעודות קשורות, הם ביטוי לקדושת היום. עכשיו, על רקע זה אנחנו נוכל להבין היטב את המשך הגמרא. ראש חודש, הרי אני חוזר לסוגייתנו, הוא לא אסור בעשיית מלאכה. לכאורה, מה לא שייך בראש חודש, או מה אין בו? קידוש. אין בו קידוש. אין בו קידוש בראש חודש. והיות וכן, היות ואין בו קידוש, אז הספק של הגמרא הוא יכול להיות עכשיו מוסבר בצורה שונה לגמרי מאשר הדברים שהזכרתי קודם בשם הרב. מה זה לא ידעני אמר בשמחה או לא אמר בשמחה? זה די נראה לי כבכיוון של הרב. זה נראה לי הכי טוב יושב. יש פסוק בתורה, כתוב יום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם. השאלה היא, האם זה מתייחס לכל ראש חודש? אבל ההמשך היא חתים בה, היא לא חתים בה. זה יכול להיות ספק מאוד פשוט. האם הברכה הזאת נאמרת בתורת קידוש, אז צריך מה? לחתום בה. אבל אולי הזכרת מן המאורע בראש חודש לא נאמר בתורת קידוש, אלא בתורת קיום, שבכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו, ויות וכך, אין צורך מה לעשות? לחתום. כלומר, השאלה אם חותמים יכולה להיות שאלה באופיה של הברכה הנאמרת, או אפשר להגיד זו אחרת, באופיה של הזכרת מן המאורע של ראש חודש. זו דרך אחת לומר את זה. כלומר, הגמרא מתלבטת. או, בסוגייתנו הספק היה כך, מה זה להזכיר מן המאורע ביום טוב בסעודה? אני יודע, קידוש. או ראש חודש, הוא מותר בעשיית מלאכה. אולי אין במן המאורע. למה? כי אולי הזכרת מן המאורע הוא קידוש, וראש חודש אין בו קידוש. ואז הספק של הגמרא יכול להיות ספק באופיה של הזכרת מן המאורע. כי אולי זה לא קידוש, ואם זה לא קידוש, שייך גם בראש חודש. מה הספק הוא? האם זה קידוש ולכן הוא לא בראש חודש, או האם זה... דין אחר, אז הוא גם בראש חודש. לחילופין, לא להתעלף, אני גם מוכן לשקול את האפשרות שהגמרא מוכנה לעלות על דעתה את הרעיון שאולי יש קידוש גם בראש חודש. לא צריך להיבהל מהרעיון הזה, נכון? או נאמר יותר מזה, ראש חודש, אם הוא היום הכי מובהק שבו אפשר להגיד שבאמת מקדשים אותו, שהרי בוודאי מקדשים את החודש, זה היום הכי מובהק. רק מה? היות והוא מותר בעשיית מלאכה, אז הקידוש שלו הוא קידוש אחר משאר הקידושים. אני אומר את זה בצורה הבאה, בכל הקידושים שבת, לא צריך שאני אגיד שהיום שבת, בעצם אני מקווה עוד ללמוד פה פעם קידוש, אבל אני אומר בקידוש אני לכאורה או מכיל או מעמיק את הקדושת היום, אבל אני לא מציין שהיום תכור התדבב. אבל מה נעשה בקידוש החודש? בקידוש החודש פשוטו כמשמעו, מה אנחנו עושים? לוקחים יום שעד עכשיו לא היה אמור להיות א', למה? אני אגיד שזה חודש חסר, זה הכי טוב, כן? וואלה, אם לא יבואו עדים היום ולא נגיד שהיום ראש חודש, הוא לא יהיה ראש חודש. ואומנם אנחנו בקידוש לא מכריזים שהוא קדוש במובן שהוא אסור בעשיית מלאכה, ואנחנו מכריזים עליו כעל התאריך, מקדשים את החודש ובכך הופכים את היום הזה לראש חודש. אנחנו ממש מקדשים אותו. ואני רוצה להזכיר לכם שאול ליברמן, שם בתוספת הכיפשוטה שהקראתי בשבוע שעבר, שאול ליברמן מביא שבמקורות ארץ ישראל קוראים גם יעלה ויבוא בראש חודש קידוש היום, והוא מביא שם שבקטע גניזה אחד היו אומרים ועשיינו ביעלה ויבוא בברכת המזון, כן? והוא אומר הנה מפה ראיה שהם תפסו שזה מעין קידוש. ואז אני מסכם, אפשר להציע שספק הגמרא הוא האם יש פה דין של קידוש או מעין המאורע, או לחילופין ספק הגמרא הוא האם יכול להיות קידוש בראש חודש. בסדר, אז עד כאן הצעה אחרת לספקות של הסוגיה. מה אומרת הסוגיה אצלנו?
סליחה.
כן, בבקשה. למה סליחה? לא פגעת בנו. את רוצה לדבר, בסדר.
למה יש
מנהג
שנשים לא עושות מלאכה
בראש חודש? אז אני בשבוע שעבר הזכרתי את זה בלי להסביר ועכשיו אני אשלים, בסדר? אמרתי זה בבית השנה בפרשת כי תישא, ואחד מהבנים שלנו מה זה לא אהב את מה שאמרתי, אבל אולי אתם תאהבו, בסדר? בשביל זה אני לומד עם אנשים שבוחרים. אז אני אסביר. מקור הדברים מופיע ברש"י במסכת מגילה על פי לא הפסיקתא, פרקי דרבלזר. אני אקריא את זה. זה חוזר לדברים שהזכרו בשבוע שעבר. אני אחזור עליהם מהר. כאן הגמרא אומרת מפורש, ראש חודש לא אסור בעשיית מלאכה. מצד שני, יש כמה גמרות שמדברות על כך שבראש חודש, אם אנחנו מעריכים את התפילה, אז אנחנו לא גורמים לביטול מלאכה, כי ממילא לא עובדים. ומשמע בלשונות של הגמרא שם, שבראש חודש לא עובדים, למרות ש... יש גמרות מפורשות שהוא מותר בעשיית מלאכה. השאלה היא איך מחלקלים את הסתירה הזאת. כן, עכשיו זה לא רק סתירה בין גמרות. למה שיהיה איסור מלאכה בראש חודש? כן, אז עכשיו הסברתי לכם קודם בשם הרב והקורבן, אבל לכאורה לא כתוב בשם מקום שהוא אסור בעשיית מלאכה. מה כן אנחנו יודעים מהמקרא? שראש חודש, כבר הזכרתי את זה קודם, שהיה נוהג ללכת לנביא, זה היה יום לעבודת השם. למה את הולכת עליו היום? לא חודש, לא שבת. כלומר, אנחנו בראש חודש אולי המונחים, זה ההסבר שלי נראה הכי קולע, הוא מופיע במורדכי במגילה בשם ארי, שאומר לא עושים מלאכות בשדה, כך הוא אומר. ובלשון אחרת, עכשיו עברנו את יום העצמאות, ראש חודש זה יום שאין בו איסורים של למתת מלאכות, כמו שביום העצמאות עושים במכונית, מנפנפים במנגל, עוברים על איסור אופה ומשל, אבל זה יום שבו לא עובדים. זה יום שמפנים אותו ביומן. בלשון האנגלית, you don't go to work on Sunday. זה כמו Sunday. זה Sunday כזה.
יום בחירות.
זה יום בחירות. עכשיו מדברים על הקדמת הבחירות.
זה שני Sundays בישראל.
משהו, כן. זה סוג של Sunday כזה, כן? וזה לשון הגמרא. מצד אחד הוא מותר בעשיית מלאכה. מצד שני הוא, אין בו ביטול מלאכה כי לא עובדים בו. אני מגיד שלדעתי בחלק מהמקורות על חול המועד אפשר להבין מושג דומה. דיינו, השאלה הגדולה על חול המועד, אני אזכיר אותה, האם חול המועד צריך ללמד בקטגוריות של המתת מלאכות עם כמה היתרים כולות, או האם הוא בכלל קטגורית לא מתחיל כיום של למתת מלאכות, אלא הוא יום שלא עושים מלאכת אומן. אני אביא לכם נפקמין הפשוטה לדבר הזה. האם אתם כותבים בחול המועד? אז אני גדלתי בבית שאמא כותבת, אבא לא כותב. אבא שלי לא כותב כלום בחול המועד. אמא כותבת, למה היא כותבת? כי אבא של הרב, הוא לא היה כותב בחול המועד, אבל הוא היה מקריא לבנות שלו שיכתוב בשבילו. ואז הם אומרים ככה, הוא לא היה, מי שהכיר אותו, יודע, הוא לא היה אחד כזה בבני ברק, שיותן לאשתו לדחוף את העגלה בשבת, ויותן לבנות לעשות... כלומר, אם הוא היה חושב שזה אסור... הוא לא היה נותן להם. עדיין לא ברור, אז למה הוא לא בעצמו? אני לא יודע. אבל אני רוצה קצת לקחת את הדוגמה הזאת, את הדילמה הזאת. האם באמת היום לחתום, אתה ממלא דלק במכונית, מעביר כרטיס אשראי, לחתום את השם שלך, מותר או אסור, כן? לי זה נראה אבסורד שלנסוע באוטו מותר, להעביר כרטיס אשראי מותר, רק החתימה אסורה. אז אני אסביר קצת את העניין. כתיבה בזמן חזל היא לא הייתה, זה לא הלכו אנשים מתים בכיס ועם פתקאות, זה היה מלך תומן. אני אגיד לך דבר מפליא, היום אנחנו רגילים שלומדים ביחד לכתוב ולקרוא. בזמן חזל למדו לקרוא בלי לכתוב. לכתוב, היה מלך תומן, היה לבלר, היית הולך לאיזה אחד שהיה לו קלפים, היה לו עיתים, היה דיו, היה מצרח שהיה יקר וכולי. כלומר זה לא... אז אני נוטה, אני חזר לדילמה, מי שלא כותב בכל המועד, הוא לא מוכן לקשקש את השם שלו על כרטיס השם, למה? כי הוא אומר, כמו למתת מלאכות, כן, איך הכתיבה. אבל אם אנחנו מודעים לכך שיש מערכת קונספטואלית אחרת, ומודעים למציאות הכתב שלי מהם, כתב זה לא פעולה יומיומית בזמנם. ועוד וכך, זה משתייך מאוד יפה לדוגמה או להגדרות של משביטים לשבוע את המנגנון המקצועי הזה. זה מלאכת אומן מובהקת. גם היום אני הייתי אומר של בתי דפוס לא להפעיל בחול המועד. זה ממש עונה על ההגדרה הזאת. לא, זאת שאלה שכשלומדים את הסוגיות במועד קטן, צריך להגדיר אותן. ומי הביא את הרעיון הזה של של שרק נשים? אז אני מקריא את זה, מרים, בסדר? זה בא, זה מופיע במגילה כ"ב עמוד ב' ברש"י. רש"י שם אומר, אני מקריא, שמעתי מפי מורי הזקן, כוונה לרבי יעקב ברבי יקר, שהיה רבו המובהק של רש"י זיכרונו לברכה, שניתנה להם מצווה זו בשביל שלא פרקו נזמיהן בעגל. ואז יש פה תוספת ברש"י שלא רש"י עצמו כתב את זה, ואני מצאתי בפרק ממהי דברייתא דרבי אליעזר, שמעו אנשים ולא רצו לתת נזמיהן לבעליהם. על מה זה בנוי? זה בנוי על דיוק בפסוק. אהרון פונה לעם ואומר, פרקו נזמיכם אשר באוזניכם ובאוזני נשיכם ובניכם, ואז כתוב, ויפרקו העם את נזמיהם, לא כתוב שאנשים פרקו. אז רצו לדייק בפסוק שאנשים לא נתנו נזמיהם לבעליהם, אלא אמרו להם, אתם רוצים לעשות פסל ומסיכה שאין בו כוח להצין? ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ולעולם הבא הן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים, שנאמר תתחדש כנשר נעורייך. עד כאן התוספת. ואז חזרה לרש"י, ומקרא מסייעו, דכתיב אשר נסתרת שם ביום המעשה, ותרגם יונתן, ויום הדחולה. ואת אמנה ויגבי ראש חודש קאי, דקמר לי מחר חודש, וקרי לי לערב ראש חודש יום המעשה. זה בניגוד למה? למחורת. על מראש חודש, לב יום המעשה הוא. אז רש"י רק מביא משם הוכחה, שמקיימים ביטול מלאכה. עכשיו, השאלה איך, מה פשר הדבר הזה? אז אני אומר, אולי אני אכבד את ההקלטה, יכול להיות שהעבירו את האיסור מלאכה לנשים, כי הנשים אצלם... הם היו בבית, יפה. אז את אמרת, היא אמרה, בסדר? מרים אמרה. כלומר, זה כמעט הפוך לכל מה שאמרתי קודם. מי שהולך לעבודה, שילך גם בראש חודש. מי שלא הולכת לעבודה, אז תתפרים מחר, בסדר? כלומר, זה איסור מלאכה על מי שממילא לא עושה כל כך מלאכה, בואו נאמר את האמת. אבל אני חושב שיש פה כן דברים הרבה יותר עמוקים, שאי אפשר לפתור אותם במנוד אף. צריך באמת להבין למה נשים... קודם כל, הקשר בין נשים לראש חודש הוא ברור, נכון?
והקשר בין נשים לכפרה וראש חודש הוא גם ברור.
נכון. אז... כלומר, החודש, הקשר הברור שלו למחזור החודשי של נשים, היכולת להתחדש, תתחדש כנשר, היכולת לעבור שינויים, דומה לי שהתכונה הזאת גם באה לידי ביטוי בחטא העגל. הרי מה קרה בחטא העגל? פתאום משה נעלם, הוא הלך 40 יום, הגיע הזמן שהוא צריך לחזור, והוא לא חוזר, העם מתחיל להתפרק. מה גברים שואלים? התגובה שיש שם היא תגובה מאוד גברית. מה גבר שואל כשמשהו לא מסתדר? מה לעשות? What to do? צריך לעשות משהו. לפעמים אני בא הביתה ומיכל מספר איזה בעיה, מה אני אעשה? מה אתה עושה? כלום, תקשיב. עכשיו, מה שבעצם מתואר יפה במדרש שם זה שחטא העגל, אני אקרא לזה, הוא חטא גברי במובן שהתכונה הגברית באה שם לידי ביטוי, הצורך לתת תגובה מיידית למצב חדש כדי שלא נהיה חלילה 10 שניות בלי מנהיג. והם רצו מהר בבזיזות וחטאו. לעומת זאת, היכולת לבוא ולהגיד, בוא נחיה קצת את הכאב, או בוא, מה שיקרא היום, to be, not to do, כן? כאילו, אז הוא נעלם, בסדר? בוא נחכה קצת, כן? בוא נראה. זו תכונה שהיא קשורה גם ביכולת הנשית להתחדש, היכולת לסבול שינויים. הרי גברים, מבחינה גופנית, בגיל צעיר הגוף מתפתח, נהיים חזקים, בגיל העמידה פתאום גילו את הכרס, ולאט לאט מה הם מגלים? ירידה. נשים לעומת זה, ויתר מורגלות בשינויים מצבים. הן יודעות להסתגל את אותו שינוי. בחטא העגל הגברים נעדרו איזשהו מנגנון הסתגלות. עכשיו בא ראש חודש, שאפשר לדבר עליו לא רק בסמלים קבליים, אלא הוא זמן שלא רואה את הלבנה, הוא מסמל יותר את הזמן הקשה, את הזמן הכביכול החשוך, כן? בחברה בלי תאורה, ההבדל בין ראש חודש ללא, הוא מאוד מהותי. וכאן באו לאנשים ואמרו, אתם, השכר שלכם הוא שאתם לא צריכות עכשיו to do. אתם לא עושות, אתם לא עושות מלאכה. כלומר, הגברים שכל הזמן חייבים לעשות, הם לא קיבלו איזושהי פריבילגיה לפעמים לעצור ולהתבונן. גם דרך אגב במקרא, מי הולך לנביא בראש חודש? אישה הולכת. זה לא אומר שהגברים לא הלכו, אבל יש תיאור של אישה שהולכת. טוב, זה אני סוגר סוגריים, בסדר? אוקיי, אני מקווה שזה מספק אותך.
כי
תהיה לא אהב את זה.
אני למדתי עם הבן הזה את החוברת ראש חודש.
כן.
ושם אמרו זה בגלל שהאישה זה הלבנה והגבר זה השמש.
כן.
קצת יותר הפריע לי, אז בגלל
זה משתדל. אני חושב שמה שאמרתי פה הוא בשביל... אני קודם כל מדבר בשפה של ניו אייג'. אז בניו אייג', אז קודם כל בניו אייג' זה הפסיק להיות גברים ונשים, זה הפך להיות תכונה גברית ותכונה נשית. כלומר, יכול להיות שיש פה גבר עם תכונות נשיות, יכול להיות שיש פה אישה עם תכונה גברית, כלומר, ובית, זה היה מאוד נשווח, אני חושב.
לא, אני אומרת, אתה
תראו. הצורך הזה, כל הזמן... כן.
מה זה לא... מידה זה את חומר לימודים בכיתה ג' בבית ספר אורות בנות. אני שמדתי
איתה. את יכולה להציע לה את הפירוש האחר שנאמר פה, בסדר?
לא, זה לא הפריע.
אוקיי, בכל מקרה, מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, רב אמר מזכיר, שאני רוצה להזכיר לכם, הרב אמר מזכיר זה אותו רב שבמסכת ברכות הוא הבעל כל הסוגיה שם, נכון? טעה ולא הזכיר, מה נאמרה? רב. מה נאמרה? רב. רק מה קרה בראש חודש? לידנה ידידי דרבה, הוא כבר לא בטוח בראש חודש שזה רב. בכל מקרה, במסכת, אני חוזר, כל מסכת ברכות בנה על איזו הנחה? שאת ראש חודש מזכירים. אז כאן יש רב שמזכירים, לא יודעים אם רב אמר גם שיש את הדין של הברכה. כלומר, איך נתרגם את זה? אם אומרים את ראש חודש בלי ברכה, זה נאמר כהזכרת מנה מאורה, זה לא נאמר כקידוש. בסדר, זה ברור? ככה נסביר את הדעה הזאת. רבי חנינא אמר אינו מזכיר. אומר רב זריקה, נקוד דרב בידך, דקאי רבי יושעיה קבתי. יש לנו ברייתא מפורשת כשיטת רב. דתני רבי יושעיה, ימים שיש בהם קורבן מוסף, כגון ראש חודש וחולו של מועד, הדגישו בכוונה ימים שאיסור המלאכה בהם לא בולט, כמו אני לא נכנס עכשיו עוד פעם לחול המועד, וכן הדבר הכי בולט גם בחול המועד זה קורבן המוסף, נכון? אני יכול להגיד שבנוהג בארץ, בתפילין דווקא יש לנו שיטה שמשקפת את כמעט כל הלומדים שנאמר עד עכשיו בשיעור. כי בראש חודש מניחים תפילין בחול המועד, לא. בלשון אחרת, איך תופסים את חול המועד? כי יותר בעל איסור מלאכה מאשר ראש חודש. מצד שני, מה עושים במוסף בראש חודש? מורידים בגלל התורות של הרב. כי במוסף פתאום הפכת להיות כמו בית המקדש, פתאום קדוש. יום קדוש. אין תפילין ביום קדוש. המנהג הזה של התפילין מבטא את זה, כן? ערבית ושחרית ומנחה מתפלל 18, שזה באמת רעיון טוב גם כל יום, נכון? אז עיקר החידוש הוא לא זה, אלא ואומר מנה מאורה בעבודה, כבר הסברנו למה זה בעבודה. מה?
בניגוד למעין שבע.
נכון. ואם לא אמר, מחזירין אותו. ואין בהם קידושה על הכוס, כבר הוזכר פה, כי אין קידוש, אבל יש בהם הזכרה בברכת המזון. אז ברייתא מפורשת שיש הזכרה בברכת המזון. ימים שאין בהם קורבן מוסף, לעומת זאת, כגון שני וחמישי ותעניות ומעמדות, שואלת הגמרא, שני וחמישי, מה יביטאו? אלא שני וחמישי ושני של תעניות ומעמדות, לא יודע, מישהו מכם יודע, היום זה שני של בהב. בבית כנסת של רבי דיוויד אמרו לי שמרו היום סליחות. גם אצלכם?
בגלל זה החלקה.
שמה.
אני
אצלך כמה היו אצלנו
בשביל.
אתה אמרת. הם אמרו לי. הם אמרו. בסדר. אומרים שהרב צבי יהודה, כשיום העצמאות האכל יום חמישי, היה עצם בהב, כתוב בלוח עצום בהב. טוב, אני לא יודע. בכל מקרה, ממשיכה אלא שני וחמישי הוא בית של תעניות ומעמדות, ערבית, שחרית ומנחה מתפלל 18, ואומר מן המאורע בשומע תפילה. שימו לב למקום שאומרים, וכמו שדיברנו בפעם קודמת, למיקום השונה יש חשיבות גדולה מאוד. למה אומרים את זה בשומע תפילה? כי מה עיקר יום התענית מבחינת אופיו? זה יום של זעקה לפני השם, ולכן המקום שמתאים להזכיר מעין המאורע של תענית הוא בתפילה, בברכה, שכל תוכנה הוא זעקה שהתפילה תתקבל, כי זה עניינו של התענית. כלומר, עוד פעם, למה יעלה ויבוא זה ברצה? כי התוכן של לב יבוא הוא תבנה את בית המקדש, זיכרון אבותינו, זיכרון משיח מדוד עבדך, זיכרון ירושלים, זה מתאים לשבת העבודה. למה על הניסים זה בהודעה? כי זה קיום הודעה, וכאן שומע, ענינו זה קיום של זעקה, זה מתאים לברכת שומע תפילה. ואם לא אמר, אין מחזירין אותו, ואין במזכרה ברכת המזון, אני חייב להגיד שאתה גם לא אמור לאכול בימים האלה, אז לכן לא צריך כל כך להתפלא על זה שאין מזכרה ברכת המזון. עכשיו פה כמה דברים. ראשית, אפשר להביא לי בבקשה תוספת הזרעים ותוספת כפשוטה ברכות שם למעלה, למעלה, אתה מגיע? הוועד העביר את הספרים האלה גבוה מדי, תגיד להם שהם משתמשים בהם.
מהי אופי של ראש חודש?
אה?
מהי אופי של ראש חודש?
תסביר את השאלה בבקשה. אפשר גם תוספת כפשוטה על ברכות? לא, זה תוספת הזרעים.
הייתי אומר שיש לנו אב טיפוס בתשעה באב וגורים, ששם אין איסור מלאכה אבל לא עובדים, כי זה מתנגד לאופי של היום. יום של אבלות לא עובדים בה, כי אם כן אין אבלות. יום של שמחה אי אפשר לעבוד, כי זה פוגע בשמחה של היום.
זה ראש חודש, הוא יום של קורבן. קורבן אומר דרישת השם. ביום שאדם דורש את השם, הוא...
אבל זה מחייב
אתך
שזה דומה ליום טוב או חודם
שמועד. אז לא לגמרי.
אם זה לא לגמרי, מה זה?
שאלה טובה. אתה רואה בכל הגמרות שהגמרות לא יודעות לאכול את זה, כן? אתה צודק, כן? אני רוצה רק להקריא לכם את לשון הברייתא כפי שהוא מופיע בתוספתא, וגם להתייחס פה קצת לחילופי הנוסח. מופיע בברייתא בתוספתא ככה: שבת ויום טוב ראש חודש וחולו של מועד. אצלנו בברייתא מדובר רק על ראש חודש וחול המועד. פה יש שבת, יום טוב, יש בהם קדושת היום בברכת המזון, והם קדושת היום על הכוס. אני מקווה שאתם מתעלפים. מה זה הם קדושת היום על הכוס? הרי
שבת יש.
אני חושב שבשבת יש, כן. אז זה מה אומר אפשר ליברמן? בואו נפתח את זה. ליברמן אומר, אז הוא טוען שמדובר פה על היום, ככה הוא טוען. אוקיי, בכל מקרה. אנחנו נשאיר את זה כרגע בבעיה, בסדר? ואז הוא ממשיך ואומר כך: כל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים, בשחרית ובמנחה מתפלל 18 ואומר מעין המאורע, אם לא אמר אין, מחזירין אותו. פה נאמר במפורש של חנוכה ופורים לא חוזרים. וכל שיש בו מוסף, כגון ראש חודש וכולו, שומעת, זה הברייתא שמקבילה לברייתא אצלנו. ושחרית ובתפילה מתפלל 18 ואומר קדושת היום בעבודה, ובלזר אומר בו דייה, שימו לב, אם לא אמר מחזירים אותו. אז זה דומה מאוד לברייתא כאן, חוץ מהבדל אחד קצר בכתב יד ארפורט. בכתב יד ארפורט כתוב על חנוכה ופורים, שאצלנו כתוב אם לא אמר אין מחזירים אותו, ושורה 49 אני קורא, כתוב שמה אין מחזירין אותו, בדפוס חסר המילה אין. או בלשון אחרת, מה קורה במעין המאורע? שגם בחנוכה ופורים מחזירים אותו. אפשר ליברמן אומר פה בתוספת כפשוטה, אני מקריא, הוא מציע לעיין, הוא אומר ככה: וכן בסידור רב סעדיה גאון עמוד חף ג', ומי ששכח להזכיר חנוכה ופורים במודים, אם כבר גמר את תפילתו ונתן שלום, חוזר. אז בסידור הסג מופיע שחוזרים על מי ששכח על הניסים, חוזר בתפילה. ואז הוא כותב, ועיין רביה ובסידור הפסד יעמוד קוף ד'. מה כתוב בסידור הפסד יעמוד קוף ד'? הוא לא אומר. מה שכתוב שם זה שבברכת המזון מי ששוכח על ניסים הוא לא חוזר. ומה שעולה משיטת רב סעדיה, שרב סעדיה הבדיל בין על הניסים בתפילה לבין על הניסים בברכת המזון, זה מחזיר אותנו לכל השיעור של שבוע שעבר, שכמר מה היה כל נקודת המוצא של הדיון בשבוע שעבר, שבתפילה ודאי פשיטה שמזכירים על הניסים, הספק של הגמרא הוא אם מזכירים על הניסים בברכת המזון בחנוכה. להלכה אנחנו נוהגים לומר על הניסים בשניהם, אבל דרך החזרה, מה השתמר בין חוק שימור הרעיונות, כן? מה השתמר בתורתו של רב סעדיה, שעדיין יש הבדל בין על הניסים בתפילה ועל הניסים בברכת המזון. כל מה שנאמר בשבוע שעבר מתאים לאמר גם עכשיו, רק על הגילוי השונה של אותו פער. ואני הייתי מנסח את זה בצורה הבאה. בתפילה על הניסים הוא אינטגרלי. על מה האדם אמור להודות לקדוש ברוך הוא? על המפגש שלו איתו. אז אתה מודה לו שאתה חי, שאתה נושם, ביום שהיה נס, אז הקדוש ברוך הוא התגלה לך דרך הנס, אז אתה חייב להודות לו גם על הנס. זה משתלב בתוכן, זה הופך להיות חלק מהברכה. אדם ששכח על הניסים, הוא בעצם משמיט חלק מהברכה, אז מה הוא חייב לעשות? לחזור. למעט זאת, ברכת המזון, אתה אמור להודות על הארץ או על האוכל. אז לכל הדבר שאמרו לך להזכיר גם את חנוכה, גם את חנוכה. אבל אם לא הזכרת, ברכת המזון שלך היא שלמה. אי אפשר להגיד, וואו, שכחת להודות על ברכת המזון, הוא מסגרת הודעה שקשורה לארץ, למזון, ויוד וכך. אז זה לא, אם לא אמר, אין מחזירים אותו. מה שנראה לומר בדברי רב סעדיה, כן.
זה קצת אחרת,
בבקשה.
שלהלכה באמת אין מזכירים. יש גם תאים תצא לומר שתומך בזה. השאלה השנייה של מה עולה זכיר ראש חודש, אם תמצא לומר בחנוכה דרבנן לא צריך, באמת נפסק להלכה שלא צריך. ויש איזשהו כן. מנהג בדומה להלל בראש חודש, אבל להלכה בעצם לא צריך, ואז ברור שאם שכח לא מחזיר.
אין חלם, עדיין צריך להסביר למה לא צריך. כן? לא צריך כי נורא, זה לא שייך. אוקיי, אז זה קודם כל לגבי הדין הזה. להלכה נפסק שלא חוזר לא בזה ולא בזה, שתדעו. עכשיו, דבר שעורר פה עניין רב, בראשונים, ורשי מעיר על זה, זה דברי הברייתא שאומרים ענינו בלילה. מה הרי נאמר פה? שערבית שחרית מתפלל ומנחה, מתפלל 18 ואומר מענה מעורה ושומע תפילה. הברייתא מפורש גם בערבית. מה שהטריד את רשי פה הוא מעיר עליו, זה העניין שבלילה הרי מותר ברוב התעניות לאכול. אז עומד לו אדם, אומר ענינו ביום צום תעניתנו, הוא אוכל זולך ואוכל אוכל טרף. אומר רשי, ערבית, ללקס כניסתן, ואף על פי שאוכל ושותה כל הלילה, מתפלל תפילת תענית, מאחר שנכנס היום. וחינמי אמר רבונה במסכת תענית, יחיד שקיבל עליו תענית, אף על פי שאוכל ושותה כל הלילה, מתפלל תפילת תענית. לדעת רשי, אכן, מותר לאכול בלילה, ועדיין אפשר להגיד שכל הזה יום התענית. כן, מה היסוד של ההסבר של הדברים? אז היסוד הסביר אותו הרב בשיעור גדול, גם כבשיעור זכר רב אמרי. שם עיקר הרעיון של השיעור הוא שתענית הוא לא יום שבו אסור לאכול ולשתות. תענית זה יום שיש לו הגדרה חיובית. האדם מקבל על עצמו יום תענית שאחד מדינה בו שגם אסור לאכול ולשתות. ולכן האדם יכול להכריז על כניסת יום שזה אותו יום תענית, מבלי לבחון קודם כל האם אני עכשיו אוכל או לא אוכל. יתרה מזאת, הרב מסביר באותו שיעור, ובנושא הזה הייתה לו מחלוקת גדולה עם משה פיינשטיין, הרב מסביר באותו שיעור שהאמיתו של דבר היא ממש לתענית, כלומר כשאני מדבר על זהות הוא ניתן לי יחידה שלמה. היממה כולה היא יום תענית. בלילה יש יותר מיוחד לאכול. זה בנוי בעיקר על דבר שנלמד אותו בעזרת השם כשנעבור לסוגיה הבאה שנעסוק בתוספת שבת, שהרב מפתח רעיון בכמה מקומות שאולי היממה לא בנויה מיחידת זמן אחת, אלא זה צירוף של יחידת לילה ויחידת יום. ובתיאור שכזה, גם התענית מורכב משתי יחידות. יחידת הלילה יש בה היתר אכילה, ויחידת היום הוא, יום, הוא זמן שאסור באכילה, אבל שתי היחידות יחד ביקורות יום תענית, אבל ביסור של דבר גם הלילה חלק מיממת התענית. ואחד מהראיות החזקות שהרב הביא לרעיון הזה, שמופיע בהלכה, שאם אדם אוכל את הארוחה שלו בערב, והוא הולך לישון, והוא לא מתנה, שאם הוא יקום, או שירצה לאכול לפני עמוד השחר, שהוא יהיה מותר לו, אסור לו לאכול. מוכח על כורחנו, שהתענית כבר נכנסה, אחרת, איך יכול להיות שאסור לך לאכול? למה צריך את התנאי? למה נאמר? זה חלק מהתענית שיש בו היתר אכילה. אז היתר האכילה הוא עם גדרים, בתנאי שהתנית, אבל אם אדם לא התנה, או אני אומר את זה אחרת, שאדם הולך לישון בדרך כלל מתי הוא מתכנן לקום. כשהוא יקום, מה זה הולך להיות? יחידת הזמן, זה היום. אני אביא לזה דוגמה, משל הלכתים מברכת התורה. דיון שלם, מתי אדם אומר ברכת התורה, אם הוא ישן ביום, כן אומר, לא אומר, האם דנים את זה כמו ברכה רגילה עם הפסק, או איזה... אבל מוסכם שאם אדם הלך לישון שנת לילה, והוא קם, בלי קשר לשאלה, כבר עמוד השחר לא, הוא יגיד ברכת התורה. ככה מוסכם על רוב הפוסקים. למה? כי מבחינתו עכשיו מתחילה יחידת זמן חדשה. יש סם סופר מדהים, לא יודע אם סיפרתי אותו פה. אם סיפרתי, הסתחדלו אותי. ודיני בשר בחלב, יש לנו את המתנה של... הסיפרתי את זה עם הקנקן קפה. זה אותו רעיון. מה הוא אמר לך סם סופר? אדם שהולך לישון, אתה זוכר? כולם פה זוכרים את הסיפור? אז זה רק מאוד קצר. אחסם סויפר רצה לחדש להלכה שאם אדם אכל בשר והלך לישון שנת לילה והוא קם למחרת בבוקר מתוך מחשבה שעכשיו מתחיל יום חדש, גם אם לא עברו עליו שש שעות, מותר לו כבר לאכול חלב, כי עיקר הדין הוא לעבור ליחידת הזמן הבאה. אז הגמרא נתנה שיעור של מארוחה לארוחה, שהרמב"ם מתרגם אותו לכמו שש שעות, כי זה היה נראה פרק הזמן הממוצע של מעבר מיחידה ליחידה. אבל הדין הוא לא שש שעות, הדין הוא לעבור ליחידה הבאה. הוא אומר, מה לך גדול מלישון בלילה עם פיג'אמה, אבל לקום בבוקר. וכך הוא מתאר איך הוא תכנן לקום בבוקר מוקדם, הכין לעצמו קנקן עם מים רותחים, תכנן לשתות קפה בבוקר, שיהיה לו כוח ללמוד, ואז תוך כדי שהוא מתעסק עם הקפה, בלי שעברו מספיק שעות מהארוחה הבשרית שלו, נפל הקנקן זכוכית מהיד ונשבר, והוא הבין שמשמיים מעכבים בידו. אבל זה אותו רעיון, מה בעצם אומר רעיון? אתה קם בבוקר, זה יחידה זמן חדשה. מה, אכפת לי כמה זמן עבר מהקודם, כמה שעות ישנת? עכשיו מתחיל יום חדש. מעין זה, אני אומר... כשאדם החליט שהוא הולך לישון, הוא הצהיר שיחידת הזמן הזאת הסתיימה, והוא שאני אקום תהיה יחידת הזמן הבאה. אלא אם כן הוא מתנה, כי כשהוא מתנה הוא נותן משמעות אחרת להליכה לישון. רק אני לא יודע מי פה מכין את הלוח, אבל בשרה בטבת הוא כתב זמן בלוח שמתחיל לצום, הוא היה חצי שעה אחרי כל מה שכתוב בלוחות. אתה גבאי, נכון? אתה לא אחראי, ידעתי, לא. אני רק אומר שמי שכותב שיקפיד לכתוב זמן נכון, כן? זה מה שאני יכול להגיד. אין לי מושג אשמח מה הוא כתב את זה. אני תפסתי אותו אחרי שכבר נכנס לצום. בכל מקרה, זו הטענה היסודית של הרב, ולכן אדם יכול לומר ענינו ביום צום תעניתנו, גם אם הוא אוכל, כי הוא נמצא ביום תענית. רש"י אבל ממשיך ואומר, כנגד זה, רמי שפיינשטיין חלק על זה, רמי שפיינשטיין בתשובה ידועה, זה נמצא באיגרס מוישה, מי שירצה לראות אחר כך, באורחיים חלק א' סימן קוף סמכת, הוא נשאל האם מותר לערוך חתונה בליל 17 בתמוז. ורמוישה יש לו שם חידוש כפול. קודם כל לחלוק על הרב זה לא דווקא חידוש, אבל הוא קודם כל חולק על הרב ואומר, 17 בתמוז עוד לא התחיל בלילה, הוא מתחיל רק בבוקר כשאסור לאכול. ורמוישה שם טוען שפשיטה, שהתענית לא מתחילה מהלילה, הוא חולק על הרב, ויש שם חידוש יותר גדול. הרי לכאורה הקושי להתחתן ב-17 בתמוז הוא לא בגלל שזה יום תענית, זה פשוט חלק משלושת השבועות. אז לכאורה גם אם אדם חושב שהצום מתחיל מ-17 בבוקר, אבל כמו שאסור להתחתן בי"ח בתמוז, למרות שלא יום תענית, אז ליל 17 בתמוז הוא לא יום תענית, אבל הוא חלק משלושת השבועות, אז שיהיה אסור להתחתן בדין שלושת השבועות. מחדש רבו יש עוד חידוש באותה תשובה, שמה, שלושת השבועות לא מתחילות בתאריך או בליל 17 בתמוז, אלא בצום של 17 בתמוז, ממנו מתחילים ימי בין המצרים, ולכן, אני רואה שאתה עושה פרצוף, כמו שפיינשטיין אמר את זה, אוקיי? עוד רמה שפיינשטיין מצא צד להקל בזה, והתיר להתחתן בליל 17, עוד לא רק בשעת הדחק, בסדר? אבל איזו מחלוקת בין שני גדולי עולם בדור הקודם, מה הדין? הגאונים פה מביא רש"י, ובתשובת הגאונים מצאתי ברייתא, שנו רבותינו. פעמים שאדם שרוי בתענית ואינו מתפלל, או פעמים שאינו שרוי בתענית ומתפלל. הכיצד? כאן בכניסתה, כאן ביציאתה. כלומר, ערב התענית, אף על פי שעתיד לאכול אחר תפילה, מתפלל תפילה תענית. למרות שאתה סווה, אתה יכול לומר, ענינו ביום צום תעניתנו. לעומת זאת, ליל מוחרתו, מה העירים של מוצאי תענית? זה שעושים תחת כל עמוד חשמל, מניין, בשביל לרוץ ולאכול. כולם מתים מרעב, אבל מה לעשות? זה כבר הלילה הבא. למרות שאתה מת מרעב, אתה לא אומר ענינו. אף על פי שעודנו בתענית, שמתפלל תפילת ערבית, אינו מתפלל תפילת תענית. אבל, מאיר רש"י, סוף דברי הגאונים כתבו, ואיננו רגילים לומר ערבית ואפילו שחרית, שמא יערה לו אונס, חולי או בולמוס, ויתום כלום, ונמצא שקרן בתפילתו, וכך אנו נוהגים, שורים ענינו רק במלכה.
למה שקרן? שקרן?
אה?
למה שקרן?
אפילו
מתי אוכל, למה אתה שקרן?
כי אתה לא ביום תענית, אני אסביר.
זה כן יום תענית.
לא, מי שאוכל בלילה, אז זה לא סותר את היותו יום תענית, כי מותר לאכול בלילה. אבל אם אדם אוכל בבוקר, אז היות ואסור לאכול, מתברר שהוא לא צם.
אבל למה הוא שקרן? הוא מתפלל ברבים.
כי הוא מתפלל, הוא עדיין הרעב.
לא, הוא ברבים.
זה עדיין יום צום, זה שהוא אחר.
לא, הוא עצמו.
בוא תשאל שאלה אחרת. אולי מי שקובע את היום כיום צום, שגם שכולם יכולים להתייחס ליום צום, זה הציבור, ולא... שאלה טובה. שאלה טובה. אני, חוץ מהשאלות שלך, רוצה לשאול עוד שאלה.
אין שלך ציבור אומר בשחרית. אם הוא מייצג את הציבור.
זה נכון, אתה צודק. אתה צודק. אוקיי, אלו דבריהם. אני רוצה רק לגעת לרגל אחת, לא להאריך בזה יותר מדי, ביסוד הגדול שמורים בתפילה, כי יש לנו בנושא הזה גם, הייתי אומר, קושי כתור אנשים אורתודוקסים, וגם... יש לנו היום מציאות שלכאורה דורשת התייחסות רצינית מאוד להערה שלהם. למה הכוונה? הגאונים פה, בתקנית התפילה תקנו נוסח, לפי נתונים מסוימים שהיו נכונים בזמנם. ואנחנו רגילים לחזור נוסחות הקבע ולומר אותם. אבל לעתים הרי יוצא, כמו שטוענים פה הגאונים, אתה... לא צם, איך אתה אומר יום צום תעניתנו, אתה שקרן, איך אדם, בעצם מה היסוד של הגאונים? אדם לא יכול להגיד טקסט רק כי הוא כתוב בסידור, אדם צריך להגיד טקסט, כי הטקסט הזה תואם את עולמו, כי זה דברים שהוא בעצמו מרגיש אותם, אם דיברנו קודם על הקורבן, זה לא סתם פולחן, גם תפילה, צריך שיהיה משמעות למילים, מה זה אדם קם ומתחיל להגיד כל מיני כתובים בסידור? שאני יכול להגיד שמאה, זה יכול יום עצמות עכשיו מה שאני אומר. ממש חזרנו לארצנו, לא מעט מטבעות התפילה, יש קושי לומר אותם. אז בחלק מה אנחנו מרשים לעצמנו לפרש את המציאות בצורה שעדיין תואמת. ולכם דוגמה, מפני חטאינו, גלינו מארצנו, ונתרחק, אז אני בכל שבת לפני כן. כמה אנחנו אומרים, אני מאז ההתנתקות לא קשה לי להגיד את זה. מה אומרים, תיקנת השבת, כן...
אני
שם את הסידורים פה, אני מדיר אותם. הספרדים יהיו אותו דבר, מה אתם אומרים? תעלינו לארצינו, מצטעים את דברים, שם נעשה. כן, כן, יהי רצון שתעלינו לארצינו. מה תעלינו לארצינו? אני נמצא בירושלים, מה אני מתעלינו לארצינו? כן, כלומר, אתם לא מרגישים קצת זרות לומר את הדבר הזה?
כן,
זה... הנה, שתעלינו בשמחת... אז אני, מאז ההתנתקות, אין לי שום בעיה להגיד, תטענו בגבולנו. בסדר? כלומר, זה נראה לי בסדר. אבל מפני חטאינו, זה מפריע לכם? גלינו מארצנו, נתרחקנו מאדמתנו, ואין אנחנו יכולים, לא כי התרחקנו מאדמתנו, אנחנו פה, כי אין לנו כוח מדיני לעשות את זה, וכו'. אז אפשר, אני יכול להגיד ספר לכם, יואל בינון, איך הוא, מה הוא עושה בתפילה? הוא מוסיף קטעים. כל המקומות האלו הוא משנה קצת. עכשיו, בפני חטאינו הוא אומר, ואף על פי שאתה שבנו אליה, אין אנו יכולים לעשות חובותינו. עכשיו, רוב האורתודוקסים מסיסים, לנחם יד אמרתי להגיע, זה הדוגמה הכי קלאסית. לא, ברוב האורתודוקסי כתוב לסידור, אז אומרים, אבל אני מבין את החשש שכל אחד התחיל לשנות לעצמו. מצד שני, האדם יכול להגיד דברים שהוא לא חושב אותם, הוא לא מרגיש אותם, הוא לא חווה אותם, כן? והדוגמה הכי מובהקת זה הדוגמה שאבי הזכיר עכשיו, זה תפילת נחם.
שם אנחנו כן משנים.
שם הרבה משנים.
יש.
אז בזה יש כל כך הרבה שיטות לשנות, שזה... בוא נאמר ככה, גם פה זה הרבה עניין של פרשנות של המציאות. הרי בוא נאמר גם על בני חטא וגם על נחם, ביסודו של דבר, אדם, השאלה על מה הוא מסתכל. אם אתה אומר, עלינו לארץ, אם אתה אומר, אבל אין לי מקדש. עכשיו, המילים לא מדברות רק על היעדר המקדש. המילים מדברות גם על דברים אחרים. עכשיו, האם אתה יכול לפרש כך את את המילים, כן? זה, יקום פורקן, אתם רוצים דוגמה יותר לייט, בסדר? אבא שלי לא מזמן סיפר לי את הסיפור הזה. יקום פורקן, אז קם אחד ואומר, זה במאה ה-19, סיפור ידוע. איך אפשר להגיד, ראשי גלוותה, מטיבתה, מה, אני חי בבבל התלמודית, אז הוא ביטל את יקום פורקן הראשון. אחרי זה בא חברו ואמר, שני, למה צריך להגיד את יקום פורקן השני? הרי אומרים מי שבערך לקהל, למה צריך שניים? אז הוא ביטל את יקום פורקן השני. אז זה אמר שדל, וימח את כל היקום. כלומר, זה רק חוזר פה. אז מה בלעין דמיון? מה אומר לעצמו? מה זה ראשי גלוותה? מה, אני צריך שיהיה? גם אדם, ראשי הציבור. כלומר, אתה אומר, כתבו את התפילה בעבר, הם השתמשו מטבע הלשון שטעם את זמנם, אבל הרעיון ממשיך. אבל הדוגמה באמת הכי מובהקת זה נחם, שסביב נחם רבו כל כך הרבה ההצעות של איך לשנות. מי שמסתקרן, מתעניין בדבר הזה, חוקרת מבר אילן בשם יעל לוין קאץ, כתבה מאמר בתחומין, מלי כף א' משהו כזה, יש שם. הגבאים פה חושבים שתחומין יותר מעניין מתוספת כפשוטה. שם ישמור. אני יכול להגיד שאותי יותר מעניין תוספת כפשוטה, אבל בסדר, זה בעיה שלי. שנייה, אני לא בטוח שזה כף א', שנייה, לבדוק. ייקח לי שנייה אחת לבדוק את זה, בסדר? לא בטוח שיש לי את זה פה. כן. זה תחומין... כף א', כן? אוקיי. אז מי שרוצה לראות, יש פה מאמר שעומד לרשות הציבור בעמוד 71, שפה היא לא פחות מעוברת על נוסח הרב גורן, נוסח פרופסור אורבך, עמדת הרב צבי יהודה קוק, עמדת הרב אונטרמן, עמדת הרב יוסף סולובייצ'יק, דברי הרב יוסף פרופסור היינמן, נוסח הרב רוזנפלד, עמדת הרב עובדיה יוסף, הצעת הרב חיים דוד הלוי, יש עוד, נוסח הרב שלוש, נוסח הרב חיים מנחם לויטס, הצעת הנוסח של מר יוסף בן ברית. זה סך הכל 12 הצעות של מה לעשות, שהן מלמדות שפה כבר נשברו כולם, נכון? אבל לא כולם, תקראו, חלק אמרו, אל תשנה, תשנה. ומרגישים שזה קשה לומר. אני יכול להגיד שההצעה של הרב שנקולבסקי לי נראית הצעה מצוינת. הרבה ברכת בנוסח נחם, נחמת העיר האבלה, בזויה והשוממה. והחריבה, ואז מה עושים? מפרשים. האבלה מבלי בניה, החריבה מאין יושב, ואני לא זוכר וכו'. אז אומר הרב שנקולבסקי, תגיד האבלה, החריבה והבזויה, כי כל מי שהולך היום ורואה את השואלים שמהלכים בהר הבית, ושיהודי לא יכול להיות להר הבית ולהתפלל, מבין שהיא עדיין אבלה, חריבה ובזויה. מצד שני, מה אתה לא יכול לפרש? שהאבלה מבלי בניה, גרים בירושלים 500,000 יהודים. אז אנחנו נשמר את הגרעין של התפילה בלי הפרשנות שהתאימה לזמנם. זה מאוד מאוד נראה לי. אני מה ששומע את זה מן, אני עושה כמו. אבל זאת שאלה שהיא מאוד קשה. מצד שני, מצד הרצון לא לשקר בתפילה, במיוחד כי אנחנו אורתודוקסים, נוצר איזה רתיעה או איזה פחד מלהתחיל לגעת ולשנות. נכון, המאמר הזה מדגים את זה מצוין. 12 הצעות, כאילו זה באמת ככה. אני יכול לומר שכמי שהיה כמה שנים עם חיצת הרב יואל בינון, הוא משנה המון דברים בתפילה. וואו, וכל דבר יש סיבה וכוונות, והוא חשב על כל דבר, אבל הוא משנה המון דברים. יצא לי לפני כמה שנים בסוכות שעוד עבדנו יחד, בסוכה ככה, שנו איך הימים נוראים, אז סיפרתי איך הוא משנה פה, משנה שם, משנה פה, אז אח שלי הגדול, רמוי, שהתנפל עליי, מה זה, זה חצי רפורמי, מה משנים? אמרתי לו, מה אתה רוצה? גם סבא, הרב, הרב סולובייצ'יק שינה המון בתפילה. מה פתאום? הוא לא שינה כמוהו? אמרתי לו, לא יודע, אני... חוויה שהכי זכורה לי בגיל 14, כשהלכתי ללמוד אצלו בקיץ, שהוא נורא בלבל אותי. הסידור שלי לא היה מותקן, כאילו, הכל היה שונה. ואבא שלי ישב שם, אז מה הוא צריך לעשות? התערב בין שני הבנים שלו, גבל. ואז הוא אמר, האמת, כשהוא בצעירותו הוא שינה הרבה, כשהוא הזדקן, אז הוא פחות. שזה היה מעין איזה כתוב שלישי המכריע ביניהם, ואני חשבתי לעצמי בלב, למה הוא לא שינה בזקנותו? כי הוא כבר שינה את כל מה שאתה צריך לשנות בצעירותו. טוב, לא יודע. אני לא יודע. בכל מקרה, מה שאני יכול לומר הוא, שהרוב מהססים לשנות. מצד שני, לפעמים באמת יש אי נוחות. אני יכול לשתף אתכם בתחום נוסף, שיש לא מעט בנוער. הדור שלי, או אני לפחות, אין לי בעיה עם זה. אבל אני יכול להגיד, אני רואה את הילדים שלי, או בתלמידים, הסליחות מאוד מפריעות להם. לא, הנה.
מאוד.
עכשיו, זה בין יתר, זה מפריע מכמה סיבות, אבל גם מהסיבה הזאת. כי אחד מהדברים שהסליחות האשכנזיות מתארות, זה את החורבן ואת הגלות, ויש לאנשים קושי לומר את ה... א', הם לא מבינים מה הם אומרים. כלומר, הרצון כל יום להגיד משהו אחר, במקום להיות רענון לתפילה, הוא הפך להיות לכך שלא מבינים מה אומרים. נו לפחות, היו אומרים אותו דבר כל יום, היו אולי מבינים את זה סוף סוף. כל יום. שהספרדים זה אותו דבר. אבל שנית, התכנים שמתבחינים על הגלות, שאתה לא חי בגלות, ואנשים מרגישים קושי עם זה. בסליחות הספרדיות, יש להם באמת אווירה אחרת. טוב, אז זה... למה גם את הסליחות הרביעו על שינה? בסדר, זה... בכל מקרה, אז זה נושא טעון מאוד שאני לא באתי לפתור אותו פה היום. אני מאופי יותר שמרן, אני באופי, אני מדבר רק על עצמי, יותר מדבר אליי לנסות להיות עם דמיון שיכול לפרש את הטקסט בצורות שמתאימות למציאות ימינו. אבל אני חוזר, גם לשמרנים יש איזה גבול שהם נשברים, או שכבר אי אפשר לעמוד בדבר הזה, כן? כלומר, נחם למשל, איך אפשר לעמוד בו? סיפרו לי שהרב ברוי ירחם מלחמת ששת הימים הלך כסערורי לפני תשעה באב. איך אפשר להגיד נחם? איך אפשר להגיד נחם? ואז הוא היה בכותל בתשעה באב, הוא היה חזן, והוא אמר, נחם כמו שכתוב בסידור. אמרו לו, אתה? הוא אמר, איך אפשר לא להגיד? זה כתוב בסידור. טוב, אז אני לא יודע אם הדברים נכונים, אבל בכל מקרה, זה היה כמה דברים על שלא ימצא שקרן בתפילתו. טוב, השיעור פרשת שבוע כבר יצא לידי חובה היום בסיפור על חטא העגל, נכון? אז בואו נתקדם קצת בגמרא, בסדר? ואיבאילו, מהו להזכיר שחנוכה במוספין? כיוון דלית במוסף, בדידי לא מדקרינן, או דילמה, יום הוא שחייב בארבע תפילות. כאן הגמרא מעלה ספק למדני יפהפה לגבי הזכרת חנוכה במוסף של ראש חודש טבת. והיא מסבירה מאוד יפה את הספק שלה. מצד אחד, מדין מה אתה מתפלל מוסף? מדין שהוא? ראש חודש. בחנוכה אין מוסף. אז המוסף הזה אין לו שייכות לחנוכה. למה להזכיר בו את חנוכה?
ראש שבת.
סליחה?
או ראש חודש או שבת. אותה שאלה.
נכון, אתה צודק, אתה צודק. במוסף של שבת חנוכה, אתה צודק. שמה להזכיר את חנוכה? הוא לא התפללתי מוסף בגלל חנוכה. מצד שני, מה אומרת הגמרא? עוד דילמה, יום הוא שחייב בארבע תפילות, שאיך לדעתכם זה מתפרש? שיש חובה בתפילות היום להזכיר מעין המאורע, ויוד ומוסף הוא אחד מתפילות היממה הזאת, אומנם לא בגלל שחנוכה, אבל יוד הוא אחד מתפילות היממה, אז לכן ראוי להזכיר בו, שזה יכול להתפרש באחד משתי צורות. בוא נראה בהמשך לסוגיה איך, מה נראה שהוא עדף. דרתי להגיד שלא חייב שהתפילה תתחייב בגללך. מה אכפת לי? היום חנוכה? תגיד חנוכה. וחילופין אפשר לחשוב שהגמרא אומרת, זה מיד עולה בהמשך לסוגיה, שחייבים שיהיה קשר בין התפילה לבין חנוכה, רק שכל תפילות היום מהוות סוג של יחידה או סוג של חטיבה. ויות וחנוכה שייכת בערבית, שחרית ומנחה, אז ממילא זה גם קושרת מוסף לחנוכה. כן, כי שכן, מה אומרת הגמרא בהמשך? רבונה ורב יהודה דאמרי תרוויו אינו מזכיר. רב נחמן ורב יוחנן דאמרי תרוויו מזכיר. אומר רבייה לרב יוסף, הד רבונה ורב יהודה דרבו, ורב קדם להם. דאמר רב גידל אמר רב, ראש חודש יכול להיות בשבת, המפטיר בנביא בשבת אינו צריך להזכיר של ראש חודש, שאלמלא שבת אין נביא בראש חודש. אז הוא חשב שזה דומה, למה כאן בדיוק אותו דיון, בראש חודש בדרך כלל אין הפטרה, בשבת ראש חודש יש הפטרה מדין שבת. אז כשם שרב אמר שלא מזכירים את ראש חודש בברכת ההפטרה, כך לא מזכירים חנוכה במוסף. וזה דוחה הגמרא. אומרת הגמרא, מי דמי הטעם נביא בדראש חודש לקה כלל, או בלשון אחרת, המושג של הפטרה אין לו קיום בראש חודש, אין קיום קריאה בהפטרה בראש חודש, הוא לא חלוצ'ן ביום הזה, הוא לא נתפס אליו, לכן לא שייך להזכיר ראש חודש. לעומת זאת, החאיתי בערבית שחרית ומנחה, כלומר היות ובתפילות האחרות של היממה אני מזכיר ראש חודש, אז גם במוסף שלא מתחייב מכוח מה? שהוא לא מתחייב מכוח מה? מכוח חנוכה, אבל הוא, היות והוא אחד מתפילות היום, הדין הוא שתפילות היום מזכירים. כן, שמה יכול להיות בין היתר קיום לרעיון הזה? יכול להיות שזה קשור ברעיון שתפילת המוספים של הימים הם מצטרפים לתפילות התמיד הרגילות, הן הופכות להיות חטיבה אחת. פעם שמעתי מאחי הרב משה, שאני אסצט משהו ממנו, הוא רצה לומר את זה בגמרא בזבחים בדף צדי א', רעיון שכזה. יש לי פיקפוקים דרך אגב אם הוא צודק שם בכל המהלך בגמרא, אבל הרעיון עצמו נראה לי נכון. הגמרא בזבחים דנה האם תדיר או מקודש מי קודם. אני אקריא את זה. הגמרא אומרת שם בזבחים, בפרק כל התדיר, נכון, היא ביילו, תדיר או מקודש איזה מהם קודם? תדיר קודם משום זה תדיר, או דילמה מקודש קדים זה קדיש. זה הסבר מצוין למי קודם למי. טוב, תשמע, אומרת הגמרא, תמידים קודמים למוספין. זאת אומרת הגמרא, אף על גב דמוספין קדישי, למה מוספים קדישי? אומר רשי, מוספים שם שבת עליהם, שהם באים חובה לה, והתמידים באים אף בחול. אז יש לי תמיד של חול שהוא תדיר, מוסף של שבת שהוא קשור לקדושת השבת, אז הוא יותר קדוש. מה נאמר? שהתמידים קודמים, סימן שתדיר ומקודש, תדיר קודם. דוחה הגמרא, אתו שבת למוספין העניי לתמידין לעניי? אומר רשי, כיוון דעידן הקריבים, אם כן, שם שבת עליהם. אז רשי כאן אומר שיש מושג שקורבן התמיד, יכולתי להגיד, זה כל יום, אז זה כמו, זה קורבן יומי. לא, יש קורבן תמיד של יום ראשון, יש קורבן תמיד של יום שני, וגם יש קורבן תמיד של שבת. עכשיו ממשיכה הגמרא, התש במוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש, אתו ראש חודש למוספין דידי עני, למוספי שבת לא עני. ומה הייתה לה, מה עשתה כאן הגמרא? הגמרא אחרי שהיא אמרה שהאתו שבת למוספין הענאי לתמידים הענאי, היא ממשיכה למוסף שבת ומוסף ראש חודש. אולי לא סתם ברח לי קודם מוסף שבת, כן? כי, והשאלה היא כזאת, מה, היא לא ידעה שהיא תענה את אותו תירוץ שתמיד ראש חודש הוא מה? הוא, סליחה, את ראש חודש למוספין, שמוסף שבת ראש חודש הוא נקרא מוסף שבת ראש חודש, ודאי שיכול לתרץ אותו דבר. ולכן רמי שמה רצה לטעון שלגמרא הייתה אבא אמינה שיהיה הבדל בדבר הזה במוסף שבת לבין שאר המוספים, כשהרעיון הוא מאוד פשוט. מוסף שבת הוא שני כבשים שהוא בעצם תמיד כפול, לעומת זאת כל המוספים האחרים זה פר אחד, עיל אחד או שני עילים, שבעה כבשים, שעיר חטאת. מוסף השבת בעלי לא שייך למערך של כל המוספים. וההסבר הוא גם פשוט, כי שבת הוא היום השביעי, שבת זה תמיד כפול, שאר המועדות זה תאריכים, הם ימים מיוחדים. יש לי פיקפוקים אם הוא צודק שהגמרא אחרי שהיא מתרצת תירוץ אחד, אז היא לא אמורה לשאול מהמשך הגמרא. הגמרא לדעתי יורה את כל הקושיות, ואז היא מתרצת. לדעתי ההנחה שלו מתודית לא נכונה בגמרא. אבל עצם הרעיון של הסוגיה כאן, הוא רעיון שמסביר היטב גם את סוגייתנו. מה אומרת הגמרא? תמיד של ראשל שבת, יש לו קדושת שבת. אני חוזר עוד פעם, מוספי ראש חודש הם לא יותר קדושים ממוסף שבת ראש חודש, כי מוסף של שבת ראש חודש גם הוא נקרא מוסף של ראש חודש, כי הימים מתלכדים, וכשהם מתלכדים הזהות עוברת מאחד לשני. אז מערך התפילה היות ויש תפילה בחנוכה, ויש תפיל, ומוסף הוא אמנם לא מתחיל מכוח חנוכה, אבל הוא אחד מהתפילות, אז אכן אפשר להכיר במוסף הזה כקשור לחנוכה, אז נזכיר את חנוכה. זה מה שנראה בסוגיה, אנחנו צריכים לעצור פה פעם הבאה, להתקדם, לגמור את הסוגיה.